זכינו השבת לברך את חודש אדר. מחר בלילה, בעזרת השם, אנחנו נכנסים להכנה לחודש אדר. משנכנס אדם רבין בשמחה. ואנחנו צריכים לזכור שלפני האירוע ההיסטורי הגדול של ונהפוך הוא אשר שלטו היהודים עם הביסוניהם בפורים, אדר הוא אחד מן החודשים, ועוד לפני שהיה פורים ואחרי שהיה פורים יש משמעות מיוחדת לעבודת השם בחודש אדר. וכמובן האירוע ההיסטורי הוא מבליט, הוא מדגיש יותר את העניין הזה. נתחיל באמירה פשוטה ועמוקה של השפת אמת בחידושיו על הש"ס. משנכנס אדם רבין בשמחה, זה חצי משפט. המשפט המלא מופיע בגמרא בתענית דף כ"ט. שם אומר המשפט המלא, כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה, כך משנכנס אדר מרבין בשמחה. משמע כמעט מפורש שיש קשר בין הדברים. זה לא שמצאנו משוואה, בחודש אב ממעטין בשמחה ובחודש אדר מרבין, אלא כשם, משמע מאותו הטעם שאנחנו בחודש אב ממעטין בשמחה, מאותו הטעם, כשם שנכנס אב מרבין בשמחה, כך משנכנס אדר מרבין בשמחה. מה כשם הזה בא לומר? אז יש לי פה צילום, אין את זה בדפים שלפניכם. אומר השפת אמת, תלה את שמחת אדר במיעוט השמחה של אב, כי באדר היה קיום הקורבנות והמקדש. שהרי באחד באדר, כך לפי המשנה הראשונה בשקלים, משמין על השקלים. לצורך מה גובים את מחצית השקל? לחודש ניסן, לחדש אז את התרומה החדשה. הרי השנה היהודית מתחילה בניסן, והתורה אמרה לחדש את עבודת הקורבנות הציבורית בניסן. חכמים אמרו שצריך 30 יום קודם להשמיע על השקלים, וכל אחד מישראל נותן מחצית השקל, ואז הקופה של בית המקדש תהיה מלאה לשנתון הבא. בעצם אנחנו מתחילים את ההכנות לעבודת השם חדשה, עבודת הקורבנות בבית המקדש, עבודה ציבורית, מחודש אדר. ונדבו בני ישראל בשמחה שקלי הקודש, וכמבואר כמה פעמים בפסוקים שהתנדבו בני ישראל למקדש, עשו את זה בשמחה גדולה, וכיוון שקיבלו עליהם בשמחה, נדבת הלשכה, עדיין השמחה נמצאת באדר. וכשקוראים פרשת שקלים, מתעורר זה. כלומר, השמחה שמתעוררת, זה בגלל שעם ישראל יש לו נטייה, יש לו שאיפה, לקיים, עבדו את השם בשמחה. למה אנחנו מתנדבים מחצית השקל? כדי לחדש את עבודת הקורבנות, עבדו את השם בשמחה. זה מקור השמחה. ואז צריך להבין את סדר מהלך ארבע פרשיות. אם בפרשת שקלים מתנוצצת תחילת ההתנדבות לעבודת בית המקדש, אז יש אחר כך את המלאק, שהוא תמיד יודע להופיע, כך לפי השפת אמת והשם משמואל, הוא תמיד יודע להופיע כדי לנסות לעצור את עבודת בית המקדש, הוא מופיע בלבושים שונים, אבל הוא ההפך מתנדבות ליבם של ישראל לעבודת השם, אז הוא מתנכל אישית לדבר הזה. ואחרי הניצחון עליו, אז פרשת פרה, אנחנו כבר מתקדמים הלאה, אנחנו מתטהרים לקראת עבודת הקורבנות, ופרשת החודש הזה לכם היא כבר כניסה לתוך העבודות האלה בפועל. נראה בדף שלפנינו, יש פה צילום מתוך ספר אור גדליהו על המועדים. אלה מאמרים של רבי גדליהו שור, שהיה ראש ישיבה שנקראת תורה ודעת באמריקה, ראש ישיבה מיוחד של שילוב למדנות עם חסידות, מחשבה, עם עומק ולהט של עבודת השם. לא, זה קדמון יותר. אז בעוד ג' הוא כותב כך. חודש אדר, יש בו סגולה מיוחדת לבניין בית המקדש, כאשר איתה בספרים שכמו שמשנכנס אב ממעטין בשמחה, מטעם שהיה אז חורבן בית המקדש, קחו שמאלה למעלה, כן בחודש אדר, ריבוי השמחה בחודש הזה הוא כי אז הוא זמן לבניין בית המקדש. הוא מביא רמז מחידושי ערים, כי השם אדר הוא מלשון חזל במדרש, עשה לי כיתון אחד ואדור בתוככם מלשון דירה. כך כתוב במדרש בפרשת תרומה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ריבונו של עולם מבקש, אם אפשר, איזו יחידת דיור בשבילו, הוא רוצה לדור בתוכנו. משל למלך שנתן את ביתו למישהו, ואז הוא מתגעגע אליה מאוד, הוא אומר, אני מבקש איזו יחידת דיור שאני אוכל לבוא מדי פעם להתארח, כי לא יכול להתנתק מהבת שלי. כך הקדוש ברוך הוא אומר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז זה העניין של אדר על פי חידושי ערים, דירה, כלומר השראת שכינה של הקדוש ברוך הוא בתוכן. שהזמן מסוגל לעשות לשכינה דירה בתחתונים. זה הזמן לבניין המקדש והמשכן. לא לחינם, אנחנו קוראים סביב חודש אדר את פרשיות המשכן, ובראשם פרשת תרומה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. והוא בתור ראש ישיבה, מוליך ישר אל עניין התורה, כפי שחזל מדברים על הצמדת מעמד הר סיני לציווי ועשו לי מקדש, וכך הוא אומר, ואמרו חזל, כי מיום שחרב בית המקדש, אין לו להקדוש ברוך הוא, אלא דלת אמות של הלכה בלבד. מה פירוש המושג הגדול הזה, ושכנתי בתוכה? אז חזל, בברכות דף ח', אומרים, מיום שחרב בית המקדש, אין לו להקדוש ברוך הוא, בעולמו אלא דלת אמות של הלכה בלבד. אז יש קשר בין לימוד הלכה לבין העניין של המקדש. יש איזשהו תחליף, איזשהו תרגול שאנחנו עושים בכל תקופת הגלות הארוכה, מתמקדים, מתמקצעים בדלת אמות של הלכה בלבד, כי אין את בית המקדש בפועל, וזה המשמעות של השראת שכינה. שהשראת שכינה כשעם ישראל בשלמותו בבית המקדש, ויש צמצום של הארת השכינה בתוך לימוד הלכה, דלת אמות של הלכה. ופירושו, כאשר הארת וקדושת המשכן נגנזה בתורה, אז רק על ידי לימוד התורה יכולים לבוא לידי גילוי הארת המשכן, ורק על ידה אנו עושים לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים. כלומר, אין לנו מציאות כרגע, אחרי חורבן הבית והגלות האיומה, אין לנו אפשרות לפגוש את הקדוש ברוך הוא, אלא דרך הדלת אמות של הלכה בלבד. ועיקר הגניזה הייתה בתורה שבעל פה. שהתורה שבעל פה נקראת הבית גנזיו של ישראל. וכלשון חז"ל, שתורה שבעל פה נקראת מסתורין של ישראל. חז"ל במדרש תנחומה, מבדילים בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה, שבעוד שלגויים יש איזושהי נגישות לתורה שבכתב, אבל לתורה שבעל פה, לעולמה של הלכה, לפנימיות החיים, והלב שלנו, והחיים שלנו, אין להם לשם גישה. לכן תורה שבעל פה, זה עניין שהוא רק שלנו. אכתוב רובי תורתי, כמו זר נחשבו. ועיקר הגניזה הייתה בתורה שבעל פה. אשר קדושתה גנוזה בנפשותיהן של ישראל, ועל ידי לימוד בתורה שבעל פה, על ידי הלימוד בתורה שבעל פה, מתגלה האור הגנוז בתוך כל נפש ישראל, ונעשה הוא בעצמו המעון לשכינה. וכמאמר הפייטן, בלבבי משכן אבנה, להדר כבודו, וכולי, מה ששרים בסעודה שלישית. מי זה הפייטן הזה? לא כל כך ברור מי זה הפייטן, אבל זה מופיע בספר חרדים לרבי אלעזר הזכרי. שיהיה הלב של ישראל המעון לשכינה. כי שם גנוזה בתוך נפשותיהן של ישראל הארת קדושת המשכן, ועל ידי לימוד התורה בא הלב הזה לידי גילוי. כלומר, ועשו לי מקדש ושכנתי לא בתוכו, אלא בתוכם, פירוש הדבר על קשר חי של הקדוש ברוך הוא בתוך הלב של כל אחד מישראל. הדבר הזה בא לידי ביטוי כשבית המקדש קיים בפועל, וכשהוא גנוז, הקשר הזה הוא גנוז עוד יותר בעומק, ורק על ידי לימוד תורה שבעל פה, אנחנו מוציאים לפועל את אותו קשר חי. במקור שם, בגמרא בברכות, מופיע סיפור. שרבה אמר לרפרם בר פאפה, אני יודע שאמרת פעם בשם רב חיסדא, איזה מילי מעלייתא. אמרת איזה דברים עליונים, איזה דברים יפים, על עניין של בית כנסת. אז אם יש לך איזו פנינה כזו יפה מרב חיסדא, על ענייני בית כנסת, אולי תוכל לומר לי. תורה שבעל פה, אז הוא מבקש תאמר לי. אז אמר לו רפרם בר פאפה, הוא אמר לו, כך אמר רב חיסדא. כתוב בתהילים פי זין, אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב. מה פירוש אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב? באופן פשוט, מדרגות בארץ ישראל, ושערי ציון מיוחדים יותר. כאן הוא מסביר, כך הסביר רב חיסדא, אוהב השם שערים המצוינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות. אוהב השם שערי ציון, הכוונה שערים המצוינים בהלכה. המצוינים, רש"י אומר, ציון ואספת ציבור. כלומר, איפה שמתאספים ללמוד הלכות, זה נקרא שערי ציון, זה המקום הכי אהוב על הקדוש ברוך. ואז מביאה הגמרא, זה מה שאמר רבי חייא בר עמי משמי דאולה, מיום שחרב בית המקדש, אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דל דמות של הלכה בלבד. והבעיה מביא השלכה הלכתית. בתחילה הייתי מתפלל, הייתי לומד בתוך ביתי, ומתפלל בבית כנסת. כיוון ששמעתי את האמירה משמו של אולה, מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דל דמות של הלכה בלבד, אז אני מתפלל רק במקום שאני לומד. כי אוהב השם שערי ציון. אז משמע שגם התפילה תתקבל יותר במקום הזה. הקושייה שעולה פה בסוגיה, אם ביקשו איזה מילי מעלייתה בדיני, בעניינו של בית כנסת, אז למה הסוגיה עוברת לדלת דמות של הלכה בלבד? נכון שראינו בסוף שיש לזה השלכה גם לעניין תפילה, אבל כאילו הסוגיה הזיזה את הפוקוס מתפילה, מעניינו של בית כנסת, לדלת דמות של הלכה בלבד. מסביר הרב בעניה, עד כמה באמת עניין של דל דמות של הלכה בלבד, הוא מרחיב את עניינו של בית כנסת. אומר הרב, כבר מצאנו, הוא אומר, שהתאגדו כמה אומות לעבודת השם פרטית מיוחדת לשעת התפילה. אבל לא כן סגולתם הפרטית של ישראל. כלומר, לכאורה, להתפלל בבית כנסת, זה אומר שכל היום אתה לא פוגש את הקדוש ברוך הוא, ובכמה דקות שאתה נמצא שם, אז אתה פוגש את הקדוש ברוך הוא. עלולה להיות טעות שהמפגש עם השם בבית כנסת, זה רק שם ובזמן ההוא. אבל עם ישראל, מה הוא מפיק מתפילה בבית כנסת? מהמפגש החי עם ריבונו של עולם, הוא יוצא ללמוד דלת דמות של הלכה, שמלווים אותו בכל פינות החיים. זה העניין של בית כנסת. והבית כנסת הוא מדליק את אותה נקודה של אהבת השם, של עבודת השם, שאותה נקודה תתבטא בכל מהלך החיים, בכל דל דמות של הלכה, ואין לך הזזת יד או רגל בלי הלכה. זה העניין של קדושת בית הכנסת. ומזה אנחנו גם יכולים להבין, שהרי בית כנסת הוא בית מקדש מעט, ואנחנו חוזרים בזה לעניין שלנו. חודש אדר, מלשון דירה, מלשון ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, הוא מפגיש אותנו עם ההכנה לעבודת בית המקדש. מה העניין של המקדש ומה היא השפעתו עלינו? אז דף שלפנינו, בצד השני, יש צילום מסוף אורות התחייה פרק ה'. סוגיה מאוד גדולה, רק ניגע בה קצת. מה עניינו של בית המקדש, שאנחנו כאמור בחודש אדר מתכוננים אל חידוש עבודתו? האם הוא רלוונטי, בית המקדש, במציאות המודרנית, הנוכחית? סוף סוף, מה יש שם? איזה קירות פרימיטיביים, איזו אדמה, לא פילי הטכנולוגיה, לא איזו קדמה תרבותית, אז מה משפיע בית המקדש עלינו? ואנחנו כל הזמן מתפללים שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ואנחנו שמחים בחודש אדר על הדירה הזו הנצחית של ריבונו של עולם איתנו, ובעזרת השם שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, דירה שם בפועל ממש. אומר הרב כך, המקדש זה בעצם המקום של שיא של הדבקות בהשם. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. שיא הדבקות בהשם שם. זהו המכון של הקולטוס הדתי. כלומר, התרבות הדתית. יש תרבות יהודית, איפה היא מופיעה? בבית המקדש. העתיק אשר יהיה חדש לעד. בית מקדש זה דבר עתיק. הרי אנחנו מודרניים, מה לנו עם ארכיאולוגיה עתיקה? זה מאוד מאוד משמעותי לנו, כפי שהרב יסביר. המקדש אשר היכה חרם, זה על פי מלאכי, והקיתי את הארץ חרם, השם יחרית את העבודה זרה, המקדש אשר היכה חרם את האליליות עם כל תואבותיה. לעומת חיפוש הדרך לעבודת השם, חיפוש דרך שהגויים לקחו אותו לעבודה זרה ולאליליות, בית המקדש, זאת עבודת השם, על פי דבר השם, אין מקום שם לסברות, אין מקום לאקסטזות חיצוניות, הכל זה דבר השם, הפך מהאליליות. בית המקדש אשר נתן לאנושיות בסיס טהור ונשגב לחייה הרוחניים. אי אפשר לתאר עולם בלי בית מקדש. כי אנושות בלי בית מקדש זה מה שאנחנו רואים היום. אבל אנושות עם בסיס ועם אפשרות לחיים טהורים, לחיים רוחניים, נשגבים, זה עניינו של המקום הזה. שהוא שער השמיים. בלעדיו, אנחנו בבית כלא של ארציות. הוא פותח אותנו המקום הזה, שער לשמיים. אשר ממנו, מבית המקדש, יצאה אורה, לא יודעים הייתה אורה, לעומת החושך האלילי, וחופשה. ההולכות ומתפתחות, בתולדה האנושית, כלומר בהיסטוריה האנושית. האנושות מחפשת אורה, מחפשת חופש, היא לא יודעת להגדיר מה זה חופש. בבית המקדש ניתן דרור לעבודת השם, הכל מואר, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, ירושלים אורו של עולם. והרב מתייחס לאורה ולחופשה, הן מתרשלות במהלכן כפי רחוקן ממקור מוצאן, ככל שמתרחקים זמנית וגם גיאוגרפית מבית המקדש, אז השפעת בית המקדש קטנה על האורה ועל החופשה של האנושות, והן אומנם עתידות להתגבר לפי חזרתן אל מקור מבואן. כשיבנה בית המקדש, אז כולם ינהרו, כמו שכתוב, היה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים וניסה גבות, ונהרו אליו כל הגויים, גם מלשון הערה. והלכו עמים רבים ואמרו, לכן נעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכה ונחה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. והרב מתאר את ההשפעה התרבותית העליונה של בית המקדש עלינו ועל האנושות כולה. האנושיות הבריאה, כשהיא מכרת את הוד האלוהות, תישאר ניחחו כגמול עלי אמו. כמו ילד קטן, תמים, שעומד לפני אבא שלו, או אמא שלו. אז זאת מהפכה נפשית. האנושות, עם כל ההתקדמות שלה, היא עומדת כמו תינוק ביחס לגודל האלוקי. תשכח מפני גובהו של עוד האלוהות, אורו ועוזו של הוד האלוהות, את כל התחכמויותיה. זה מאוד יפה להתחכם ולהתקדם, אבל ביחס לחוכמה האלוקית, אנחנו קטנטנים, אנחנו גמדים. ותדע שיקר לה רגשה הטבעי המחכימה יותר מכל חוכמה. עם כל התקדמות החוכמה, שלפעמים גם מבלבלת אותנו, ובעיקר מרבה אצלנו ספקות, ואנחנו לא יודעים לאן ללכת, הרבה מבוכות. שם אנחנו פוגשים שיש משהו יותר חכם מאיתנו, יש איזה הוד וגודל אלוקי, שיש לנו יחס עם זה, יש לנו רגש טבעי על זה. הרגש הזה, כשהוא בנוי על היסוד האיתן של טבעה הנפשי, הוא מאותר באתרת ההכרה, המתעלה עד יעד ולעד תישאר אלומה, ומשקקת אליה את כל נשמה. ולנצח תשלח קוויה להעלות את כל אל מרום עוזה. כלומר, עצם מצוותו של בית המקדש בעולם, הוא גורם לאנושות להתרומם. את היופי והתפארת האלוהי, תכניס האנושיות הבריאה אל נשמתה. ויש הרבה יופי במקום הזה שהוא נויו של עולם, והוא יופיו של עולם. הגעגועים של יחס ושל קירוב מעשי אל האלוקים התגברו על ידי בית המקדש. וכל פינות הדת והמוסר ישפיעו על רגש נערת זה את אוריהם. במקום אחד במלוא הטבל, מה זה המקום האחד הזה? בית המקדש. כדאי לה לאנושיות לראות את עצמה בתומת ילדותה. בחוסן גבורת הנוער ובזיו עדן של עליית הנשמה הכללית. בית המקדש מעלה את הכלל ואת כל הפרטים הבלויים בו. עליית הנשמה הכללית החתומה בחותם עם פלאות זה העתיק, ישראל הסב. אנחנו הסבא של העמים כולם, אנחנו זקן העמים. אין קץ לעונג השירה אשר תתחולל בכל העולם הנאור לרגלי המחזה הנשגב הזה של התחדשות העתיקות המקורית של מקור השירה האלוהית אשר בישראל במרום עולם. וזו, בית ישראל, בית המקדש זה מקום של השראת שכינה, של שמחה, השיר שהלוויים היו אומרים בבית המקדש, והאנושות תתחבר להקשיב כל הזמן אל השירה הזאת. אני מדלג כמה שורות, שבהם הרב עושה חשבון עם התרבות החיצונית הריקובה, אומר הרב, הכל, תראים שלוש שורות האחרונות, הכל ישמח דווקא במחזה הנאור הטבעי כמו שהוא, עם כל תמימות עתיקותו. בית המקדש זה מקום עתיק, מלא תמימות, מלא טבעיות, שהוא מנהיר דווקא אז את כל שלל צבעי אורותיו, ומפזרם בישראל ועל אדם רב. בית המקדש גורם לכל הצבעים ולכל האורות להתפזר בעולם, להאיר את כל העמים, כי מציאות אצל תורה, הוא דבר השם מירושלים. וכאשר יהיה כבוד השם לעולם, אז ישמח השם במעשיו, אנחנו נשמח בחודש אדר, שכאמור מחדש בנו את הציפייה לבניין בית המקדש, והוא מאיר לנו באור יקרות את האירוע ההיסטורי הזה, שמה שהתרחש בפורים, הניסיון לעכב את בניין בית המקדש השני, וההבנה כמה בלי בית המקדש ובלי החיים בארץ ישראל, אין לנו באמת חיים, כי מהות חיינו היא, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום.